חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, היום ה-13 למלחמת חומות ברזל, ירי בלתי פוסק על ישראל גם מהדרום וגם מהצפון. בדרום היום אזעקות בבאר שבע, ובצפון קריית שמונה תחת מטח פגזים במשך היום, גם הערב אחר הצהריים טילי נונטט לעבר מוצבי צהל בצפון ולעבר בתים בקריית שמונה. יש שלושה טילים שפגעו בבתים, פגיעות ישירות בקריית שמונה, ברוך השם, ללא נפגעים. נמשכות ההכנות בצהל לקראת כניסה קרקעית, לא ברור מתי, אבל היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון, מבקרים בקרב גדודי צהל בשטחי הכינוס סביב רצועת עזה, ומעודדים את החיילים. השניים גם אומרים כי המלחמה רק נמצאת בתחילת דרכה, וחיילי צהל לא יחזרו הביתה עד שיהיה ניצחון מוחלט על החמאס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגדיר את הניצחון על החמאס ואומר, אם יום אחרי המלחמה הזו נפסיק לבנות מגוניות בדרום, זאת יהיה הסימן שניצחנו. גדולי ישראל ממשיכים לעורר את הציבור ולומר גם לקראת השבת הקרובה להמשיך להתחזק בתפילות ובלימוד התורה, להתפלל גם בשעת פתיחת ההיכל בבתי הכנסת, לקיים עצרות התעוררות גם לנשים, גם לילדים, כמובן על פי הכללים המותרים, אבל חייבים להתעורר ולהגביר את התפילות ולימוד התורה. בין היתר נאמר היום על ידי הרבנים הראשיים לישראל כי חייבים להמשיך ולהתחזק בסוגיית האחדות. איש איש בביתו, איש עם רעהו, קהילה וחברתה. נושא האחדות הוא הסמל לניצחון בשעת מלחמה, אומרים היום הרבנים הראשיים לישראל. המהדורה המרכזית בהמשך נהיה גם עם העורף, גם עם הסוגיות הכלכליות של העסקים, החקלאות ועניינים נוספים, אבל גם כמובן בחזית לקראת המשך הלחימה מול החמאס ברצועת עזה, ואולי בקרוב גם מול החיזבאללה בלבנון. עוד כמה אמירות של נשיא ארצות הברית, כל אלו בהמשך. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים עם סיכום היממה האחרונה, כרגיל, קובי פינקלר איתנו על הקו, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
הפוקוס בעיקר על הצפון, 20 שיגורים מלבנון בשעות האחרונות, התרגלנו שחיזבאללה לוקח את האחריות, אבל הפעם גם חמאס לוקחים אחריות מהירי הזה מלבנון, לעבר כמה יישובים, קריית שמונה, מנרה, מטולה ועוד, חלק פוגעים, חלק לא, עוד מעט נעבור גם לרצועת עזה, אבל בצפון המתיחות נמצאת בשיא.
נכון, תשמע, שני הדברים נמצאים בשיא. אנחנו מדברים קודם כל על כ-30 שיגורים, אכן הדברים שאמרת הם מדויקים, החמאס בלבנון לוקח אחריות על האירוע הזה, הם פחות משנה למדינת ישראל, אבל עדיין אתה רואה את זה במסגרת ימי הקרב, שזאת הייתה הערכה בקרב מקבלי ההחלטות או בקרב קברניטי הצבא. אם נסתכל על כל התמונה כולה, אנחנו מדברים על יום פחות קרב באזור הדרום, המוכנות של הלוחמים, של עשרות אלפי החיילים שנמצאים בדרום גבוהה מאוד. אתה פוגש את הלוחמים, אתה שומע את אלוף פיקוד הדרום לפני זמן קצר, אתה שומע את שר הביטחון שלוקח אחריות, כן, הוא אומר, אני הייתי אחראי על כל המצב הזה בשבועיים האחרונים, כולל בשבת האחרונה. זו פעם ראשונה שאדם כזה בדרג כל כך בכיר לוקח אחריות על הדברים, אבל מכאן מסתכלים קדימה, ישנה מוכנות, והמאמץ הזה והתמרון הזה שבו יבוא בקרוב, אני לא יכול להגיד שעה או שעתיים או יום או יומיים, אבל הוא יבוא בקרוב, יהיה תמרון משמעותי, ארוך ואינטנסיבי. כמה ארוך יכול לנוע בין חודש לחודשיים? זה פרק הזמן שצריך לקחת אותו בחשבון, עליו צריך להתכונן, ואנחנו מדברים על מציאות שבו החיילים, הלוחמים, באוויר, בים וביבשה, התקפו בכל החזיתות כדי פשוט למוטט את שלטון החמאס, ואלו לא אמירות. עכשיו תשאל אותי מה זה למוטט את שלטון החמאס, זה בוודאי שלא יהיה, שאחרון לוחמי, או סליחה, אחרון מחבלי החמאס לא יישאר ברצועת עזה, זה לא מצב שיקרה, כי החמאס הוא גם דבר רעיוני. אבל מוטט השליטה, המפקדים הבכירים, כל המפקדות שלהם, מקומות השיגור שלהם, וגם אותם מקומות שבהם מייצרים את אמצעי לחימה, זאת הכוונה למוטט את כל המערך הגדול הזה.
אבל נשכח קובי שגם היום לדרום. עוד חיסולים של בכירים בחמאס, גם
נכון,
היום מתפרסמים, כן.
הזכרת את הדבר, אני חושב שהמרכזי ביותר. זה הדבר, היעד המרכזי שעליו בונה הצבא, בעיקר מהאוויר, אבל ילך ויגדל גם כאשר יפעלו שם כוחות היבשה בקרקע. היעד המרכזי הוא ככל שניתן, זאת ההגדרה גם, זאת ההנחיה גם שניתנה לצבא, לחסל כמה שיותר בכירים. עכשיו, בחמשת האסים שלהם, אחד מהם חוסל, עדיין יש גם את מוחמד דף ואיריס ונואר ומהרון מוסה, רמטכ"ל חמאס, ועוד אחד מתוך, אני אדבר רק על עזה עצמה, מתוך מפקדי החטיבות שלהם, שלא לדבר על סלח חרור שיושב בלבנון ועל הנייה, ישמעאל הנייה שיושב בקטר. זאת גם כן משימה, לא יודע לומר אם זאת כרגע משימה של צהל, מערכת הביטחון, לפגוע בהנייה בקטר או במקום אחר, אוקיי. אבל אף אחד לא חסין.
אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך לקובי פינקלר.
יש לי פרטים נוספים לגבי החטופים והנעדרים, אותם נפרסם אחרי אמצע המהדורה.
שהדבר יאושר, כן, תודה.
נכון.
אז אנחנו נשוב אליך עם הפרסום הזה, סביב איזשהו אמברגו בעניין פרסום בנושא הזה של החטופים, כאמור שדובר צהל יאשר. אנחנו נפרסם, אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לעניין אחר, איתנו על קו הטלפון הרב משה שנידלר, שינדלר, שלום לך.
ערב טוב מבורך, קודם כל אני לא רב, משה שינדלר. ערב טוב מבורך.
ערב טוב מבורך. אז לפני שבסוף השיחה נגדיר מי כל אחד ומה כל אחד, אני קודם כל רוצה לשאול אותך על הבריאות, מה שלומכם, איך הבריאות, איך אתה מרגיש.
ברוך השם, תודה רבה. אנחנו מרגישים ברוך השם מצוין. כן.
אוקיי, טוב, עברתם חוויה מאוד מאוד קשה, ועם הרבה הניסים גם, כמו שאנחנו מבינים ככה את הסיפור. אז אולי נשמע קודם כל את התהליך, את הסיפור, מה קרה רב שינדלר, איך התגלגל האירוע, מה קרה מהיום, משמחת תורה בבוקר.
אני שנייה רוצה, כי יש פה רעש, אז אני הבנתי שיש לי רעש, שנייה אחת, אני אצא מהמחלקה, שנייה אחת. סליחה, אני חושב שאולי הבן עצמו גם יוכל לדבר, אבל אני רואה שזה לא...
כן, כן.
אז ככה, יש לנו בן שגר, בן עם שישה ילדים שגר בקרם שלום. הקיבוץ עצמו הוא נמצא ממש בסוף עוטף עזה, שהיום יקרא עוטף גוש קטיף. הקיבוץ עצמו הוא קיבוץ של השומר הצעיר שגרים שם, החליטו לפתוח את השורות גם למשפחות דתיות, והם חיים שם מזה כ-5 שנים בהרמוניה מלאה, שכל ממש בצורה מאוד מכובדת ויפה, גם הציבור לא שומר תורה מצוות וגם הציבור כמובן התורני, הגיעו שם משפחות יוצאי ישיבת הרמור, יוצאי ישיבת אלון מורה, שהם מגבים את השיעור מגדל. חיים שם בהרמוניה מלאה, אפילו בריכה נפרדת, ארוחות משותפות, יש להם עם כל הפשויות, מכבדים אחד את השני. המשפחות הלא דתיות יודעות שבאים להתארח אצלם, ילדים או שם שבדרך זיקים חד פעמים, ו... הרמוניה מלאה, כמו שעם ישראל צריך להיראות. וכל אחד מכבד את השני בצורה מכובדת. יש שם בית כנסת ומניינים. של שמחת תורה, 6:30 בבוקר, כמו שכל עם ישראל התעורר לאזעקות. הם גם אזעקה, נכנסו משפחה לממד. היישוב עצמו נמצא ממש צמוד אליהם וגדר המערכת. יש חומה גבוהה של 10 מטר, וגם שול קרקעי מתחת לאדמה, שבעצם המחבלים נמצאים קצת ב-2-3 קילומטר מהם, לא צמוד ממש. מעבר הקרם שלום עובר מסמוך אליהם. ב-6:30 בוקר, לאחר הזקות, נכנסו לממד. בסביבות, מתברר שיש מחבלים שנכנסו לקיבוץ. הם פשוט פיצצו את החומה עם פצצות RPG ונכנסו לקיבוץ על מנת להשמיד את היהודים. כיתת הכוננות הוקפצה ונלחמה איתם בעוז. חיסלו את הקבוצה הראשונה של המחבלים שנכנסו. בינתיים התקבלה התראה שבצד השני של הקיבוץ יש עשרות מחבלים שרוצים להיכנס מהצד השני. כיתת הכוננות המשיכה לכיוון הצד השני להרחיק את הפורעים, את המחבלים. ואז קלטתי שפתאום כמובן כולם פתחו את הטלפונים. קלטתי מצטט לרבשץ ואומרת לו, יש מחבלים אצלי בבית. הרבשץ עזב הכל וכיתת הכוננות התפנתה לכיוון הבית שלהם. כיתת הכוננות התקרבה לכיוון הבית והמחבלים ניסו, נכנסו הביתה, ניסו להגיד להם אנחנו יהודים, אנחנו חיילי צה"ל, תפתחו את הדלת, אנחנו יהודים. הבן שלי חסם את החזיק בידית של הדלת שלא תנסו, אישה וילדים היו בצד. המחבלים שמו לבנת חבלה בדלת ודרכם החוץ הם ראו דרך החלון את כיתת הכוננות מתקרבת. הם ירו לכיוון כיתת הכוננות ואחד מהחבר כיתת הכוננות, עמיחי ישראל ויצן, השם מקום דמו, נהרג שם במקום. יתר כיתת הכוננות פשוט ניהלה קרב מול המחבלים וחיסלה אותם, והם נכנסו פנימה לכיוון הממד, לכיוון הבית שלהם. כמובן שהפיצוץ גדול מאוד, כתוצאה ממנו, מהפיצוץ, הבן שלנו אף אחורה. יד ימין נקטעה לו, יד שמאל הורסקת, הלסת התרסקה, והוא ישב על המיטה. אשתו וילדים, ברוך השם, לא נפגעו פיזית, ואשתו ראתה שהוא מצב כזה, אמרה, הוא טבטה אם הוא חי או לא חי, הוא על הילדים, עכשיו אנחנו מורים כולם פרקי תהילים בכל רם. ושמעת את בעלה גונח, אמרה, טוב, לפחות הוא חי. וכולם, כל הילדים אמרו ברכי תהילים. לקח כחצי שעה עד שנכנסו כיתת הכוננות ככה לבית. הבן של עמיחי יצא לסלון, טיפלו בו, ואי אפשר לפנות אותו, כי המחבלים שרצו בכל הקיבוץ.
מה מצבו באותו רגע, אבל לפי מה מצבו?
באותו רגע הוא איבד, אמרתי, הוא איבד את היד ויד שמאל מרוסקת.
כן, אבל במצב כזה כל דקה המצב מחריף בטח.
נכון, אין אמבולנס ואין שום צבא באזור, רק כיתת הכוננות שכוללת 9 חברים, בעצם אחד שנרצח שם, ועוד 3 אחרים שנמצאים שם קבוע, הם בעצם ניהלו את הקרבות מ-6:30 בבוקר. הצליחו לפנות אותו עם הרכב של הקיבוץ לכיוון המזכירות. שם היה רופא שבמקרה התארח בקיבוץ, רופא ילדים שניסה איכשהו לטפל. בסביבות 1:30 הצבא הגיע עם ג'יפ, לקחו אותו ליישוב סמוך ש-25 דקות נסיעה בני נצרים, שם ניסו לטפל בו וכבר לא הצליחו לצב את המצב שלו, הוא כבר הגיע מצב לא טוב. העבירו אותו ליישוב אחר ששם הצבא פתח איזשהו תאגד, שם פרמדיק בכיר אמר, תנו לי, אני עובד עליו. שאנחנו משפחה שכולה, שפני 13 שנה הבן שלנו נרצח במקום הישיבה בשבי חברון לביתו חגי. אח של עמיחי, אבישי שנדר שם מקום דמו. וכל המשפחה, גם כיתת הכוננות, ברגע ששמעו שזה אצל במשפחת שינדר, יש את המחבלים, אמרו, משפחת שינדר לא תהיה שוכלה יותר. וככה זה היה כל לאורך הדרך, גם הפרמדיק הזה אמר, אני עובד עליו. והוא עבד עליו, והצליח לייצב אותו. ולתיים הגיע עוד אחד מכיתת הכוננות נפצע שם, בהמשך הקרב. פינו את שניהם במסוק לתל השומר. הוא הגיע בעצם לתל השומר בסביבות 18:00 בערב. זאת אומרת, הוא נפצע מ-10:30 בבוקר, רק ב-6 בערב בעצם הגיע לטיפול רפואי.
וואו.
ברוך הוא ברוך שמו.
נס גלוי שהוא בהכרה עכשיו.
כן, הוא היה 6 ימים מורדם, בעצם משבת בצהריים, עד יום שישי שעבר היה מורדם ומונשם. עבר 5 ניתוחים גדולים, ויום שישי לקראת שבת הוא התעורר, ויום ראשון בעצם התעורר סופי. אבל כמובן מונשם. אתמול בבור ובצהריים, הוציאו לו, שמנו ממרן הדיבור. בדיבור הראשון שהוא הוציא מהפה, הוא אמר, אוי, אני משם, מודה אני לפניך, השם אלוקי, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה ממתיך. הוא שר אמר, המודה אני, אחד זה שאני קמתי, אומנם ב-2 בצהריים, אבל שאני התעוררתי, אבל המודה אני שצריך להבין מה זה הנשמה. שהנשמה קיבלתי את המתנה, ועם ישראל, אני נציג של עם ישראל. אני פה השליח של עם ישראל
שליח ציבור.
שליח ציבור שלה, כן.
לכל דבר ועניין.
וברוך השם, כמובן שהוא הציל את אשתו וששת ילדיו, שהם כמובן נשארו אחר כך בממד, לקח עד יומם לצבא רק לשחרר אותם משם, אבל ברוך השם, כולם... ומתברר למפריע שבעצם כל מי שבעצם, כל דרום גוש, כל יישובי הדרום, בעצם, בגלל שהמחבלים היו צריכים להתעסק עם כיתת כוננות ועם הבית של הבן שלנו, בעצם הם לא התקדמו ליישובים הסמוכים, שבעצם הם לא הגיעו להם. כן. זה בעצם הציל קצת את היישובים שם הסמוכים אליהם. כל מה שחושבים בכפר עזה ובארץ זה יותר צפונה.
אנחנו קודם כל לשמוע את עמיחי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
אמן.
ולראות אותו, צילמו אותו ממש בשניות הראשונות שהוא פוקח את עיניו. מחובר עדיין כן. למכשירים ונושם עם כלי עזר ובאמת חבול מכף רגל ועד ראש. והנה המשפטים הראשונים שהוא אומר, נשמע את זה ביחד.
מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, וחזרת לי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. זה המילים שכל אדם אומר כל יום, והנה אני אומר אותה ביום. ולמעלה מ10 ימים שלא זכתי להוציא מילה מהפה. ואני חושב שהמסר הוא לדעת להתבונן בחיים ולדעת מה בורא עולם מכוון אותי. מה השליחות, מה הייעוד, מה המשימה שמשתלה החזרת לי בחיים. גם אתמול עזרת לי את החיים, גם שלשום, אצלי זה לא ככה. אצלי אתמול ושלשום זה היה בסיבון תהילה. החזרת לי את החיים, שאלה מה עכשיו אני עושה איתם. כמו שאומרים, שרים רדפוני חינם. זה ששרים רודפים אותי חינם, זה ברור. ומתברכה, מה אתה, השם, ריבונו של עולם, רוצה להגיד לי בזה? אחד לבי, זה מה שמעניין אותי.
כן, וואו, וואו, איזה עוצמות. הגברת סיגלית שינדלר גם איתנו על הקו.
כן, שלום.
שלום וברכה, אולי ככה גם הרבה מאוד אימהות מאזינות. יש חלקן מאוד קטן שאולי עדיין בפחדים, בחששות, בסוג של טראומה. כמו כל עם ישראל, ואחרות באמונה וביטחון, כל אחת ורמתה ועניינה ודרגתה, אולי כמה באמת מסרים, כאימא לאימהות אחרות, מהמקום שאתם נמצאים, להרים לכולנו בחזרה את המורל ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא ובדרך.
כן. הרב,
בעצם
הרב
ויצמן,
הרב מבית חב"ד, תמיד היה אומר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו בתהליך ממש קרוב לגאולה בעזרת השם. ואנחנו עוברים דברים לא פשוטים. כל החודשים האחרונים היו קשים. היה קשל גדול באחדות בינינו. רבנו על כל מיני דברים שחלקם באמת לא משמעותיים. וקיבלנו איזושהי מכה שצריכה לטלטל אותנו ולחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אני יכולה להגיד שרואים פה בתל השומר קודם כל צוות מסור, אנשים שעושים ימים כלילות ולילות כימים כדי להציל ולעזור ולעשות את המקסימום טוב לכל אחד מהפצועים שהגיעו לכאן. זה באמת, אני משבחת בכל פה את הצוות הזה. חוץ מזה רואים פה את עם ישראל במיטבו. אנשים מגיעים מכל קצוות הקשת ובאים להציע עזרה, עזרה מכל סוג שהוא. זה כל כך מחמם את הלב, זה כל כך חשוב לנו שאנשים מגיעים. אנחנו היינו בשבוע שעבר את האדמור מוויז'ניץ, שזו חוויה בלתי רגילה. אחרי שיצאנו מפה בסביבות 11:30, הוא קיבל אותנו באלעד, ו-40 דקות הוא דיבר איתנו, דברי חיזוק, ודברים באמת שיוצאים מהלב ונכנסים אל הלב. זה נתן לנו הרבה כוח. ראינו שגם החסידים וגם אנשים חילונים, להבדיל כל מיני אנשים,
כל עם ישראל על כל שבטיו,
ממש ביחד. וגם פה כשנכנסים אנשים, לא משנה שאני רואה שהם יש להם כל מיני כיתוביות על החולצות, אנחנו מאוד משבחים אותם על זה שהם עזבו את העיסוקים שלהם והגיעו לחזק פה את הפצועים. אומנים ואנשים רגילים ואוכל ועזרה סתם במקומות לינה. באמת, עם ישראל במיטבו ועם ישראל חי. ואנחנו צריכים לעבור כל אחד את הסיפור שלו ואת התהליך שלו ואת הדרך שהקדוש ברוך הוא יתווה לו בחיים. ואין לנו על מי לסנוח אלא על אבינו שבשמיים.
כן. אמן. קודם כל, עמיחי בן סיגלית, זה השם המלא?
סיגלית רחל.
סיגלית רחל. אז כל המאזינים,
בכל העולם מתפללים המאזינות, עליו.
אז הנה,
אנשים שאלו אותי מה צריך, אמרו לי מה צריך, תפילות.
לרפואתו של הרב עמיחי בן סיגלית רחל, בתוך שאר כל חולי ופצועי ישראל, שכולם יקומו על רגליהם בריאים ושלמים, בנפש אמן. ובגוף. והמסרים שאתם באמת מוציאים, היום שמענו שהגיע לבקר אותו מרן הרב זילברשטיין,
נכון.
שבקושי יוצא מהבית בתקופה הזו, ומגיע עד אליו למיטת בית החולים, תוך כדי שהוא יושב לידו יש אזעקה, והרב זילברשטיין אומר, אני לא צריך ללכת לממד, כי אם אני נמצא פה ליד עמיחי, פה לא יקרה כלום. הוא שומר פה על הכל.
כן, עמיחי הוא אדם מאוד מיוחד. הוא מצד אחד יכול ללכת לתי של ויז'ניץ, ולהיות מחובר לרב אליקים לבנון באלון מורה, ולרב דוד אמיתי, ויש לו רבנים ממגזרים שונים. זה מאוד יפה. הרב גלבשטיין, יש לו נפש חסידית, הוא מחובר לאנשים טובים, והאמונה מאוד מחזקת אותנו, המשפחה שלנו מאוד מחזקת, ברוך השם אנחנו משפחה מלוכדת, עברנו כבר, כמו שבעלי אמר. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא איתנו ויהיה טוב. אנחנו צריכים להכריע את המערכה הזאת, כי צריכים להבין שאנחנו קיבלנו את הארץ, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, הוא ברא אותה, והיא הארץ שלנו, אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום. ואומנם בדרך הקשה, אבל בעזרת השם, אנחנו מאמינים שיהיה טוב.
בוודאי שיהיה טוב, בעזרת השם. לא משנה מה יקרה, זה לטובתנו, והכל לטובה, ו... אנחנו, כמו שאתם אומרים, אנחנו ממש באחת התחנות האחרונות לפני הגאולה הגדולה והשלמה, ובדרך לגאולה ארץ ישראל נקנית באיסורים, איסורים מרים וקשים, דור אחרי דור, כל אחד והאיסורים שלו, כל אחד מה שנגזר עליו, ממשיכים לבטוח ביטחון מלא בבורא עולם, ושבאמת בקרוב מאוד רפואה שלמה, בשורות טובות.
אמן.
הרב משה שיבר, רבנית סיגלית, שהקדוש ברוך הוא...
יש עוד חצי דקה?
אנחנו לא רבנים, לא הוא ולא אני. פה אנשים פשוטים.
לא. אז בשבילם ישראל אתם לא אנשים פשוטים. כן, זה בסדר. כן, רב משה, אנחנו מקשיבים.
הוא אמר היום שאם הקדוש ברוך הוא רוצה עוד דימה אחת, ואם נתתי את היד שלי בשביל הדימה הזאת, אז היא כבר יבנה בית המקדש השלישי. אני את שלי נתתי כבר.
וואה, טוב. מה נאמר? מה נוסיף? הקדוש ברוך הוא ישלח כוחות לכולם, בשורות טובות.
אמן, אמן.
אמן, אמן. חשוב מאוד לשדר איתכם. דברים טובים, כי עם ישראל חי.
עם ישראל חי, כל עם ישראל, כולם, כולם, כולם איתכם. כל החוגים, הקהילות, המגזרים, מפה ומשם, מהצפון, מהדרום, חרדים, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, כל מי שיש לו נשמה יהודית, מתחבר בימים אלה, מתאחד בימים אלה, ואולי זה חלק מהתרופה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, ואנחנו משתדלים לעשות את זה ככל יכולתנו. בוודאי שאנשים כמוכם עומדים בראש המחנה, ומקריבים את הקרבה הקשה הגדולה הזאת, שלא יהיה לחינם, שזה יהיה לפחות לאחדות לקראת ביאת המשיח, שימצא אותנו מאוחדים כשהוא מגיע. בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום, שבת שלום.
שבת שלום, שבת עם אליזוק, רפואה קרובה לבוא. ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פרוש, שלום וערב טוב. כמה תעצומות, אצל אנשים. כן.
כן, משפחת שינדלר זאת משפחה לא רגילה. אני מכיר אותם כמעט מאז בואי לעיר, והטרגדיה שהם חוו אז, וליוויתי אותם אז, ומאז אני חושב שבכל שנה אני עולה על הקבר יחד איתם, ואני בכל ליל יום הזיכרון מזכיר אותם, כי היא מנהלת האולפנה פה, והוא אחד מהאנשים הכי ערכיים שאני מכיר. ואני חושב שהיא באמת רבנית משכמה ומעלה, והם אנשים שמקבלים גם כל דבר בסבר פנים. אני גם מכיר את אביחי, זה משפחה באמת לדוגמה, למופת. וכשהודיעו לי את זה בחג, היא הקפיץ אותי ב7:30 בבוקר שהתחיל הסיפור, ואז הודיעו לי בצהריים, הגיע אחד הבכירים בצבא להגיד לי שהבן שלו נפל, הודיעו לי שהוא נהרג. כשהוא הציל את המשפחה, אז ביקשו ממני ללכת להודיע למשפחה, כי האח השני ביקש. אמרתי, אני לא מודיע כזה דבר, בוא נעבור את שמחת תורה. ולשמחתי, במוצאי שמחת תורה, הרב גלבשטיין דיבר איתי, ואז התקשרתי לרב מוישה ולגברת סיגלית. המצב שלו היה אז חמור, אבל הוא חי ברוך השם. הוא חי
הוא חזר להכרה ולאט לאט מדבר והתאושש. כן,
כן.
טוב, בוא נדבר על עיר גדולה כמו אלעד, שכבר לצערנו הרב עדיין בתוך שנה לפיגוע קשה שהיה שם, ולא רק בגלל זה, אלא בכל מקום היום בארץ צריך לעשות השתדלות, הבא להורגך השכם להורגו, צריך לעשות את ההשתדלות המינימלית שאנחנו מצווים לעשות כדי להמשיך את קדושת החיים, ובין הדברים שצריך לעשות זה להתגונן ולדעת שצריך שיהיה מי שיגיב, יוכל להגיב, בתי כנסת, הרבה מאוד קהילות חרדיות עכשיו מארגנים כיתות כוננות, אל עד אחת החלוצות בעניין הזה.
דבר שם, הפיגוע עבר יותר משנה, וזאת לא תחושה קלה. היה גם את פיגוע שלושת החטופים, שאחד מהנערים היה אלעדי, היה גם את הפיגוע בחלמיש, הנרצח שם היה אלעדי. כן, אלו הם סיפורים לא קלים שמתרגלים אותנו מעבר לכל מלחמה וכל יציאה וכל מבצע. ובסוף בסוף זאת עיר עם למעלה מקרוב ל-60% מהתושבים הם ילדים עד גיל 18. ואתה צריך לתרגל ולראות ולטפל, והתרגולים האלה בסוף בסוף בזמן ביצוע לכאורה מוכיחות את עצמם. זה נכון שיש גם פחדים, גם כשאנחנו בתוך הקו הירוק, אבל מפחדים, אולי גדר, אולי לא גדר. הבאתי תרומה לגדר מסילבן אדמס, כי מדינת ישראל לא רצתה, כי אנחנו רחוקים מהגדר, אבל לגופו של עניין, אנשים פוחדים, אנשים לא בטוחים. אתה רואה גם מה קורה במחלקת הרווחה, אתה רואה תגובות של ילדים, אתה רואה מה קורה עם אמהות, יש לפעמים אמהות חד-הוריות, או לצערי אלמנות או אלמנים, שחווים את זה בצורה הרבה יותר קשה. תבדידות, יש קשישי, הם מבוגרים, מבוגרות, ועם כל דבר כזה אתה צריך להתמודד.
כמה אנשים יש לכם בכיתת הכוננות?
עכשיו לגבי הכיתת הכוננות, יאמר לשבחו של בן גביר, הוא היה גם ביום העצמאות, שזה היה יום השנה לפיגוע, רוצה יום העצמאות, ואז התחילו לדבר, כי יש פה בעלי נשקים, יש פה כמה מאות שיגדו אותם, ברק צבר יגד ועוד כמה שי, אבל איך ששמענו על הכיתת כוננות פנינו, ואני רוצה להגיד לך שאני פניתי לשמעון לוי, כי שמעתי שהוא מנהל את זה, אבל תוך כמה דקות איתמר בן גביר התקשר אליי, הוא אומר לי, אני אצלך מחר. עכשיו אני פחדתי להגיד לו, לא היה לי משקיעה, לא היה כלום, אמרתי לי, יש לנו הכל. עד למחרת ברוך השם היה, והוא הביא אותם, רק שהאנשים האלה לא עשו מטווח. הם באמת רובי 7, 8 או 6.
כן, אבל כדי לקבל נשק אתה חייב גם רישום מסודר וגם מטווח.
בסדר, אז עשו קצת פה, אתה יודע, במקום להראות מה זה עיר חרדית, שאיתמר בן גביר מגיע ונותן את הנשקים הארוכים החדשים האלו, כדי שיגנו על העיר, אז עשו ועשו שהחזירו את זה, נכון? החזירו, כי לקח 40 שעות.
מתפלא, ישראל, מבין כל ראשי העיר, אתה האחרון שאמור להתייחס לנו, באמת, נו, אז מישהו אמר.
לא, זה כואב לי, זה כואב לי, כי אתה יודע מה פגעו בו, פגעו באיתמר בן גביר, פגעו בשימון לוי, הם אנשים שלא היו חייבים לעשות. שימון לוי אמר לי מיד בטלפון הראשון, אני הולך לצפון והדרום, אני לא מסתכל על אמריקה. אמרתי לו, שימון, אתה מכיר את העיר, ואתה תביא לעיר. וקיבלנו כיתת כוננות ראשונה, בין השמונה. ואתה יודע מה, אני חייב לומר לך, אתה רואה הורים, עם זקנים, אנשים חרדים שמגלים אחריות, ובאים ואומרים, אנחנו רוצים להיות, כבר נרשמו אולי 60 איש לכיתת כוננות, הוכשרו עד עכשיו 20, אני מאמין שבשבועות הקרובים יוכשרו עוד כ-40, אבל כרגע קיבלנו 20 נשקים ארוכים, מעבר לכך ש... יש למעלה מ-200 כלי נשק בעיר, מאגדים אותם, הם נמצאים, הרבנים ביקשו שבכל בית כנסת יהיה נושא בעל נשק. אני חושב שהתושבים מגלים אחריות, ולא שצריכים, המשטרה עובדת טוב, פיקוד העורף עובד טוב, אבל לצערי, גם בזמן הפיגוע וגם בזמן, יוקח להם זמן לתרגן, והם עסוקים בחזית, וכל עיר צריכה לגלות לעצמה את המנהיגות שלה, ואנשים טובים עושים את זה.
הרב ישראל פורוש, ראש עיריית אלעד, תודה רבה על הדברים, בשורות טובות.
תודה רבה לכם
כל. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב. יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ואתם בכנסת מנסים עכשיו לגבש הצעות חוק לסיוע למשפחות, ליושבי העוטף, למשפחות הנעדרים, הפצועים. ספר לנו קצת על הצעת החוק שאתה מגיש.
הצעת החוק מדברת על המשפחות של החטופים, השבויים והנעדרים. שבחוק אין אפשרות לסייע להם היום, כי הם עדיין לא מוכרים כנפגעי פעולות איבה. ולכן אנחנו עושים הצעת חוק. קודם כל אני רוצה לספר שביום שני הזה, אנחנו ביקשנו מהיועצים המשפטיים של הוועדה ושל הכנסת להכין הצעת חוק, וכבר למחרת השר יואב בן צור כינס את מועצת הביטוח הלאומי, וכבר הכינו תקנות שיאפשרו בינתיים הסכמה לעזור קצת, ובמקביל אנחנו משלימים את הצעת החוק הזאת, והנס הגדול ביותר שקרה פה ש83 ח"כים חתמו על הצעת החוק הזאת. אני לא זוכר, ודאי לא בשנים האחרונות, משהו שיכול לאחד את כל חברי הכנסת. נקח בחשבון שחלק גדול מהח"כים הם שרים וסגני שרים שלא יכולים לחתום בהצעות חוק, ולכן כל הכנסת בעצם כמעט התאחדה סביב הצעת החוק הזאת, כי הצעת חוק היא מאוד מאוד הגיונית, פשוט מאוד לא ייתכן שאנשים שנחטפו, השם יעזור שלא ייקח הרבה זמן שנחזור הביתה, אבל אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח, ואין אפשרות לעזור להם, למשפחות שלהם, מה ש המינימום שהם צריכים. ואני רוצה לציין שיושב ראש הקואליציה עשי איזה קאץ, וגם מהאופוזיציה, הסכימו כולם שצריך להריץ מהר מהר את החוק הזה, כי לא ייתכן שמשפחות האלה יסתובבו ואי אפשר מבחינת חוקית לסייע להם.
אין להם מעמד, אין להם הגדרה שיכול לאפשר את הסיוע הזה.
כן, אז הייתה הצעה שיהיו בהם כאילו משפחות שנפגעים שנמצאים באשפוז בבתי חולים. זה יש סעיף. או זה הסכמה על תקנות. עכשיו, אני כשראש ועדת העבודה והרווחה יכול להעביר תקנות, וברגע שיהיו תקנות אני נעביר את זה, אבל תקנה זה משהו שתלוי בהסכמה, ויכול להיות פקיד באוצר או באיזשהו מקום שלא יוצא תנאים כאלה או תנאים כאלה. בחוק אנחנו מגדירים את הסיוע בדיוק כמו שנפגעי פעולות איבה מקבלים, ובדיוק כמו נכי צהל, משפחות נכי צהל ומשפחות נפגעי איבה, והמשפחות לא היו תלויים ברצונו הטוב של איזה פקיד שיחליט כן או לא, או איזה שר. ולכן החוק הזה מאוד מאוד חשוב, ובעזרת השם אני מקווה מאוד שהממשלה תאפשר לנו להעביר את זה. היה פה עוד דבר חדש, שהייתה הסכמה שלא עושים חוקים פרטיים, אין חוקים פרטיים בתקופה הזאת, אבל זה לא חוק פרטי כבר, כי מדובר פה ב-83 ח"כים, על נושא שהוא כל כך קריטי. הרי מה מדובר פה? מדובר פה באנשים שנחטפו, אנשים ש... שלא היה להם שום הגנה ושום אפשרות אף אחד לא עזר להם כדי שלא יוכלו, שלא יחטפו. לכן המדינה צריכה את המינימום לעזור למשפחות, הממשלה והמדינה צריכים לפחות למשפחות האלה, לעזור להם במה שאפשר לעזור. אי אפשר כל כך מהר להחזיר את השבועים והנעדרים, אני מקווה בעזרת השם שכן יהיה אפשר, אבל לפחות לעזור לבני המשפחה האלה, כפי מה שמגיע למשפחות נפגעי פעולות איבה, לא יותר ולא פחות.
כן, זה לגמרי צעד נכון, צריך לעשות אותו עכשיו ומהר. מילה אחת הרב אייכלר על הבירוקרטיה שעוברים משפחות מהדרום, אנחנו שומעים על זה שוב ושוב, אנשים שנותרו בלי בית, אנשים בסדרות, באופקים, בקיבוצים, בכל מיני מקומות, והמכנה המשותף של כל הטענות, זה לא משנה אם אנשים מפה או משם, זה בסוף הבירוקרטיה הישראלית, שהם נקלעים אליה, ולא יודעים מי נגד מי, למי פונים, מה עושים, איך מתמודדים, מה אתם בכנסת מנסים לעשות בעניין?
אני אגיד לך מה, אני למדתי עכשיו, השבוע הייתי בסיור בחמל של אשדוד, כן, עם ראש העיר ועם כל הצוות שם, ולמדנו על הבעיות. עד היום, בכל המבצעים שהיו, האוצר היה נותן לעיריות אפשרות, נופל איזה פגז או טיל על איזשהו בית, לעשות את השיפוצים הראשונים, להשמיש את הבית חזרה למשפחה, או לעזור להם להיקלט למקום אחר, להוציא את הכסף, והאוצר היה משפר את העירייה מהסכום הזה. הפעם, מספר לי ראש העיר, לא אמנתי, שהאוצר הודיע לו, אין דבר כזה, שכל אחד יפנה למס רכוש, ויביאו שמיים ויראו, אתה מבין מה שקורה?
כן, כן.
אנשי מס רכוש, עכשיו רק בעוטף עזה, יהיה להם עבודה של שנה, אז חלילה אם תיפול טיל באשקלון, באשדוד, או בכל מקום אחר, בצפון
לא
ובדרום,
פשוט.
לא נותנים את זה, זה ביורוקרטיה, הביורוקרטיה היא האויב של כל
אזרח. אז איך מפרקים את הביורוקרטיה, לפחות בתקופה הזו, לאנשים האלה?
מה שאני עשיתי, ביקשתי מראש העיר שיעביר לי מכתב, ואת המכתב הזה העברתי ישירות לשר האוצר, ואני מקווה מאוד שיעזוז מישהו שם, זה לא יאומן.
כן.
לא יכול להיות שאם נפל עכשיו טיל, העירייה לא תוכל לשלוח ולתקן חלונות בחורף או זגוגיות, או שיפוץ משהו, עד שיבוא, כן. או בעוד כמה חודשים, איש מס רכוש. ולכן, החוק הזה, בדיוק התשובה, אם החוק הזה יצליח לעבור בעזרת השם,
אז אוטומטית המשפחות הללו נמצאות לא במעמד, תשים. שכבר בחוק אוטומטית מגיע להם הטבות, והרבה מאוד
אני
סיוע.
אני מקווה להביא את החוק הזה מהר מאוד, כי את התקנה אנחנו נעביר בתחילת השבוע, את התקנה של הביטוח הלאומי, אבל בהמשך השבוע אני רוצה להעביר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, בהסכמת יושב ראש הקואליציה אופיר כץ והאופוזיציה.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
תודה רבה לך.
אנחנו חוזרים אל קובי פינקלר. קובי, אנחנו איתך עם אישור הצנזורה לפרסם מספרים מדויקים, פחות או יותר סביב מספר חטופים הנהדרים, וגם גופות שעדיין ממשיכים למצוא בשטח.
נכון, מספרים מזעזעים, ואומרים לנו הערב הזה בצבא שיש גופות ויש אנשים שלעולם לא נדע את גורלם ואת זהותם. זה יותר גרוע מאשר אחרי מלחמת יום הכיפורים. יש כיום בין 100 ל-200 נעדרים. 203 משפחות קיבלו אמנם הודעה שהם חטופים בעזה, אבל זה גם על סמך מידע. הרוב הוא בוודאות גבוהה. באשר לחטופים, הערכה היא שמרביתם בחיים. ישנם גם גופות שנמצאות בידי החמאס והג'יהאד האסלאמי. מספר מזעזע נוסף, 30 ילדים חטופים בידי החמאס והג'יהאד האסלאמי. מספרים שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין את גודל האסון וגודל העוצמה. כרגע עוסקים בזיהוי עוד ועוד ועוד. רק אמש שזיהו עוד, גילו עוד עשרות גופות לאורך הגדר. תחשוב לעצמך, אחרי 12 ימים גופות בשטח. לא רוצה לתאר את הדברים האלה לפני להזיננו הערב הזה, אבל בכל אופן המספרים הם כבין 100 ל-200 עדיין נהדרים, ישנם כאלה שלעולם לא נדע את גורלם.
תודה רבה, קובי פינקלר, בשורות טובות, להתראות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי יוסי בן חיים, תודה לכם מאזינים, נשוב אחרי החדשות.